ערב טוב רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. נודים עכשיו בעזר השם יתברך פרשת קדושים, ומתחילה תורה קדושה. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. רש"י מביא לנו כאן, דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורת אלוהים בה. זה מה שמביא לנו כאן ראשי, שהפרשה הזאת נאמרה בהקהל כל העם, אנשים ונשים וטף, כמו שמביא בשפתי חכמים, אומר, אף על פי שבאמת כל התורה כולה שנה אותך משה רבנו לישראל במעמד כולם, אשר בעצמו כותב כך פרשת קיצה, בכל זאת, אומר שפתי חכמים, יש לומר בפרשה זו נאמרה להן בהקהל אנשים ונשים וטף, דכתיב אל כל העדת בני ישראל, כמו שכתוב פרשת וילך, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, אבל שאר פרשיות התורה לא שנה משה אלא לאנשים בלבד. זה מה שהביא לנו כאן שפתי חכמים, אומר, הפרשה הזאת נאמרה בהקהל, מה הכוונה בהקהל? אספת כולם, אנשים ונשים וטף. באמת צריכים להבין למה היה צריך לאסוף את כולם, אם כי שרש"י מסיים ואומר, פני שרוב גופי תורת אלוהים בה, רוב גופי תורת אלוהים בפרשה הזאת, המדרש רבה הביא כאן על הפסוק הזה, אומר שאם תסתכל, תראה שכל עשרת הדברות נמצאים בפרשה שלנו. המדרש מביא את כל הפסוקים שמתאים לעשרת הדברות, כדאי שמי שיסתכל שעל זה שמע. אבל איזה טעם יש צריך להקהיל אנשים ונשים וטף, כולם צריכים להיות במעמד אחד כדי להגיד להם את הפרשה הזאת? חברה צריך טעם, למה אספת כולם כדי להגיד להם את הפרשה הזאת? חוץ מזה גם כן, מה זה הלשון, פני שרוב גופי תורה תלויים בה? מה זה גופי תורה? למה אשתמש בלשון של גופי תורה? תגיד, פני שעקרי התורה רמוזים בה, תלויים בה. כמו שהמדרש, כמו שאמרנו, כל עשרת דברות מוזכרים פרשה. תגיד, עקרי התורה, תלויים בה. מה זה גופי תורה? מה זה לשון גופי תורה? וגם זה צריך להבין בעזרת השם. הנה, יום שלישי שעבר היה יום האחרון של פסח, וידוע שמנהג ישראל קדושים, שאחרי פסח כבר מתחילים ללמוד פרקי אבות, ואלה אנחנו נקרא גם כן איזה משנה אחת בפרקי אבות, ונראה בעזרת השם להסביר אותה. אומר את המשנה כאן בפרק א', משנה ת', שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר את בריך שמי מתוכם ילמדו לשקר. אומר לו גם שמעון בן שטח, הווה מרבה לחקור את העדים. עדים באו לפניך לבית דין, תבדוק אותם, תחקור אותם, שלא יהיה איזה מצב שהם העדים משקרים, תבדוק אותם, תחקור אותם, דרישות וחקירות, צריך לבדוק את העדים. באמת, חורה המשנה הזאת, זה לא מקום שלה כאן מסכת אבות לחורה. כי כל מסכת אבות חז"ל אומרים, זה אין בה תמה, אין בה טהור, מה יש בה? רק מלדי חסידותה, מלדי אבות. דברים של חסידות, דברים כאלה מוזכרים במשנה, בפרקי אבות. אבל כאן לכאורה, הרי זה הלכה מפורשת, כמו שלמדנו במסכת סנהדרין. אומר, יש בדיקות, יש חקירות, שואלים שבע חקירות, שואלים את העדים, באיזה תאריך, באיזה יום, באיזה שעה, כל מיני דברים שצריכים לחקור את העדים. זה אחת מההלכות שצריכים לבדוק את העדים. מה המקום של המשנה הזאת בפרקי אבות? לכאורה, המקום שלה, זה מסכת סנהדרין. הווה מרבה לחקור את העדים, כמו ששנו שם, יש חקירות ודרישות. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, צריך לבדוק את העדים, לחקור אותם. חברה זה לא מקום שלה כאן, במסכת אבות. מה רוצה? אלא אם שמעון בן שטח הזכיר את המשנה במסכת אבות, סימן שיש בזה איזה עניין של דברים שצריכים ללמוד אותם, דברי מוסר שצריכים ללמוד מהמשנה הזאת. מה המוסר שאפשר ללמוד מהמשנה הזאת? אנחנו נקדים בעזרת השם שביום האחרון של פסח, ביום שלישי, שבא עלינו לחיים טובים ושלום, הסברנו לכאורה שיש לנו איזו סתירה בדברי רש"י. רש"י מביא לנו פרשת שלח לך אנשים, ממש בסוף הפרשה, איפה שהפסוקים מדברים לגבי מזבח ציצית, אומר רש"י, ועשה אתכם על כנפי, על כנפי בגדיהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. מה זה על כנפי בגדיהם? אומר רש"י, כנגד ועשה אתכם על כנפי נשארים. זה כנגד זה. הפסוק גם כן אומר במקום אחר, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה, אומר רש"י כאן, סוף פרשת שלח לך, על ארבע כנפות, ולא בעלת שלוש ולא בעלת חמש. ציציות שמים רק בארבע כנפות. אם יש לך בגד שיש בו שלוש כנפות, פטור מציצית. יש לך בגד שיש בו חמש כנפות, אתה מפיל בו ציציות רק בארבע, לא פחות ולא יותר, רק ארבע. למה? אומר, כנגד ארבע לשונות של גאולה. שנאמר במצרים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. יפה. הטיל תכלת על שם שיקול בכורות. תרגום של שיקול תכלה. אומר, הטיל תכלת על שם מכת בכורות הייתה שם אז, לכן בציצית, כדי לזכור את יציאת מצרים. ומכתם, מכת בכורות הייתה בלילה. וכן צבע התכלת דומה לרקיע המשחיר לעת הערב. זה דומה לזה. ושמונה חוטים שבה, שמונה חוטים בציציות, אמנם זה ארבעה חוטים, אבל זה כפול, שמונה חוטים שיש בציציות, זה כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים. זה מה שמביא לנו כאן ראשי, שמונה ימים שהו מיום שיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים. חאורה דברי ראשי אלו, מה אומר כאן? אומר שמונה ימים היה מיום שיצאו מצרים עד שאמרו שירה על החאורה, זה לא נכון. ראשי בעצמו כתב לנו פרשת בשלח, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. מסביר שם ראשי, מה זה ויוגד למלך מצרים? מתי הגידו לו? אומר כאן ראשי, כיתורים שלח המהן, שלח המהן האנשים שילבו אותם, וכיוון שהגיעו לשלושת ימים שקבעו ללכת ולשוב, וראו שאינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעו ביום הרביעי. השליחים ששלח פרעו אותם, אמרו לו, דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו לשם אלוקינו. ראו אותם, הלכו שלושה ימים, הלכה ולא חזרה. אז הם באו, ישר ביום רביעי חזרו והגידו לפרעו, ובחמישי ובשישי רדפו אחריהם, בליל שביעי ירדו לים, בשחרית אמרו שירה, והוא יום שביעי של פסח, וכך אנחנו קוראים השירה ביום השביעי. השיבה עצמו בפירוש, גם הגמרא מסכת סוטה אומרת, בכף א' בניסן הייתה קריעת ים סוף. הגמרא אומרת שם בפירוש, אומרת שבאותו יום ששמו את משה רבנו ביאור, איזה יום בחודש היה, יש מחלוקת שם בגמרא, חכם אחד אומר, כף א' בניסן היה. אמרו מלאכי שרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבנו של העולם, מי שעתיד לומר לפניך שירה ביום זה, יוקה בים. מה זה ביום זה? ביום כף א' בניסן, כתוב בפירוש בגמרא. וגם ראשי בעצמו, פרשת בשלח, אומר, יום השביעי, יום השביעי, זה יום שאומרים בו שירת הים. מה אומר ראשי כאן בפרשת שלח לך? אומרו, שמונה ימים, שמונה חוטים, כנגד שמונה ימים ששהו ישראל, מיום שיצאו ממצרים, עד יום שאמרו בו שירה. חברה, זה רק שבעה ימים, איך אומר שמונה ימים? ומי כאן בספתי החכמים מנסה לתרץ, אומר לו, האמת היא, שמונה ימים זה מתחיל מיום ששחטו קורבן פסח. הוא אומר, מיום שיצאו ישראל ממצרים. הוא אומר, היום הזה ששחטו בו קורבן פסח, הנה מה אומר ספתי החכמים, דחשיב יום י"ד בניסן מכלל ימי הגאולה, וכיוון ששחטו את פסחיהן לעיניהם, והיו חורקין את שיניהם ולא יכלו למחות על ידיהם, אז הווה התחלתה דגאולה. כמעט שמתי ששחטו קורבן פסח, זה העבודה זרה של המצרים, שחטו אותה לעיניהם, והם לא יכלו להגיד להם כלום. אז זה כאילו התחלת הגאולה כבר התחילה. זה מה שמסביר ספתי החכמים, אבל גם כן לכאורה זה קשה, הוא אומר, אם אתה הולך לסברה הזאת, זה כבר לשבת הגדול, כמו שהסברנו לפני שבועיים, שבת הגדול, זה עשירי לחודש, היו שניהם קהות של המצרים, ראוי אותם לוקחים את האלוה שלהם, הולכים לשחוט אותו, ונעשה נס גדול, לכן קוראים אותו שבת הגדול. אז אם ככה הנושא יותר לפני ימים, מיום שיצאו מצרים מתחלת הגאולה, אם קורה לה כאן, אם קורה לערב פסח, שיום ששחטו בו קורבן פסח, התחלת הגאולה, גם זה היה אפשר לומר, זה גם מיום עשירי לחודש. תכין קראו אותו שבת הגדול. אומנם שבאותו יום בערב פסח שחטו את הקורבן, אבל אותו דבר, לכן קראו אותו שבת הגדול, בגלל הנס גדול שנעשה. אז לכאורה זה עדיין צריכים ביור, מה זה שאומר מיום שחטו קורבן פסח, זה נקרא שמו כבר התחלת הגאולה. חשבתי להגיד, גם ספתח חכמים אומר לפני כן בדרך אחרת קצת, לפני מתן תורה חשבתי לומר שעם ישראל, כיוון שעוד לא, כאן מתי מדובר, בשעה שיצאו ממצרים. ואז כל עוד שעם ישראל לא קיבלו את התורה, יש מחלוקת עם דין עם ישראל, דינם כבן נוח, ודינם כדין יהודים, עוד לא קיבלנו את התורה. אז אם תלך לפי השיטה שסוברים דינם כבן נוח, אז בימות העולם מתי הם מונים? אז אצל ימות העולם, הלילה הולך אחר היום. הלילה הולך אחר היום, זה כאומות העולם. היום מתחיל מהבוקר, נגמר מחרת הבוקר. אצל עם ישראל זה הפוך. בערב, בבוקר יום אחד. היום הולך אחר הלילה. אבל אצל אומות העולם, הלילה הולך אחר היום. ואם בני ישראל יצאו ממצרים מתי? בליל פסח, אז עוד לא קיבלו את התורה. נמצא שמתי הם יצאו? הלילה של ליל 15, זה ליל 15 לפי החשבון שלנו. אבל עוד לא קיבלו את התורה, יש להם דין של בני נוח. אז נמצא שכאילו הם יצאו ממצרים ביום י"ד בלילה. כי יום י"ד של חודש ניסן מתחיל מהיום, נגמר ביום 15 בבוקר. אז הם יצאו בלילה. אומנם לא יצאו, אבל נתן להם רשות לצאת. אז נמצא שככה, נמצא שבאמת נתן להם פרעה לצאת ויקרא למשה ואהרון לילה ויום יקומו צאו מתוך עמי, נתן הרשות מתי? ביום י"ד בלילה. שזה היה ליל 15 לפי החשבון שלנו אחרי מתן תורה. אבל כיוון שעדיין עוד לא קיבלו את התורה, אז כאילו נחשב שהם יצאו ביום י"ד, תחשוב מיום י"ד עד יום שביעי של פסח, שאמרו בו שירה כיפה לפניסן, 8 ימים. זה כנגד 8 חוטים. ככה פשוט חשבתי לומר את הדברים עלינו, אבל באמת ראיתי מסבירים בדרך אחרת קצת, שהרי גם הפסוק שמדבר לגבי קורבן פסח, אומר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מביא שם הראשי על הפסוק, פרשת ראה, ופנית הבוקר מלמד שקורבן הזה טעון לינה. אחרי שבן אדם הלך להפריב את הקורבן, אז לא יכול לחזור ישר לביתו, צריך ללון שם בירושלים, ואז ביום מחרת רוצה לחזור, יכול לחזור. אבל באותו יום אסור לו לחזור. למה באמת? למה טעון לינה הדבר הזה? וגם כן צריך להבין את העניין הזה. יש, ספרו היה פעם הרב שלום שפדרון עליו שלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, בימי נעוריו מספרים שהיה משגיח רוחני באחת מהישיבות, ישיבת בבאר צבי, היה שם אחד מהישיבות, היה משגיח שם רוחני, והנה יום אחד, מה עושה משגיח רוחני? הוא נותן שיחות מוסר, הוא מוכיח את התלמידים, מה צריך לעשות, איך צריכים להתנהג, זה התפקיד שלו, זה משגיח. כמו שיש משגיח לענייני אכילה, רואה משגיח לענייני, משגיח רוחני קוראים אותו. אז היה משגיח רואה שתלמידים מתעצלים את תלמוד תורה, מגיעים מאוחר, כל מיני דברים, והוא משגיח עליהם, עומד ומפקח. זה התפקיד שלו. יום אחד בקשו ממנו שהוא ייתן דרשה במקום ראש ישיבה. אז הוא עלה לבימה, אמר להם, רבותיי, הקהל בקשו ממני שאני אתן דרשה, אמר להם, דרשות, אני לא יודע לתת דרשות. אמר, אני יודע לתת שיחות מוסר. המשיך ואמר להם, אם תשאלו אותי מה ההבדל בין דרשה לבין שיחה, אותו דבר, היינו אח, מה ההבדל בין שניים? הוא אומר, לא, דרשה, מה זה דרשה? ומביאים איזה מאמר חז"ל, כך חז"ל אומרים במקום הזה, כאורה יש סתירה, מקום אחר, יש כתוב הפוך מה שכתוב כאן. מביאים סתירה ממקום חז"ל כאן, למקום חז"ל למקום אחר, ואז הם מיישבים את הסתירה עם כל מיני פירושים, כל מיני רעיונות, מיישבים את הסתירה. אבל זה דרשה. אבל שיחה, כן, אומר, שיחה זה משהו אחר, זה עניין אחר. מביאים מאמר של חז"ל, ומאמר החז"ל הזה לא מקשים עליו ממאמר חז"ל במקום אחר. לא, מאמר חז"ל הזה מקשים עליו בן אדם בעצמו. מאמר חז"ל כתוב ככה וככה צריך לעשות. זה קשה, האם אנחנו באמת ככה אנחנו עושים? לכן, איך אפשר שאנחנו נשפר את עצמנו? איך אפשר שאנחנו נתאים את עצמנו לפי מאמר הזה של חז"ל? אבל זה שיחת מוסר. זה בן אדם שומע דברי מוסר מה שכתוב בגמרא, אז הוא מנסה להתאים את עצמו. האם הוא עושה מה שכתוב בגמרא? או שהוא סתם זה דרשה, יאללה, תמשיך הלאה. הוא אומר, לא, זה עקר שאתה תבין מה שאתה לומד. ככה הוא סיים להם, נתן להם שיעור מוסר שם בסוף. כל פנים מספרים חז"ל, זה הבדל. מה הרעיון? הוא נשיב בכל ימות הפסח, כל ימי הפסח בן אדם, הוא שומע כל מיני דרשות בפסח, אומר, זה כל מיני מצע, למה זה כל מיני עניינים, שכל חג הפסח, אומרים, כל אותה חג אמונה, קוראים אותו חז"ל, וגם מצע שאוכלים אותה, זה מחלד מהמנותה, קורא אותה זוהר הקדוש. וכל זה עניינים לחזק את הבן אדם, מה אפשר ללמוד מהדברים הללו. כל מיני דרשות מביאים בתוך שבעת ימי פסח. מגיע יום האחרון של פסח, וביום האחרון של פסח, אז מה יש שם? עכשיו זה כמו יום האחרון של החג, כי בכל אומר הקדוש ברוך הוא, עצרת, תעקבו אותי עוד יום אחד. תחכו עוד יום, יום השמיני של פסח הזה, תחכו גם כן אותי, עושה שאתם גם כן תבינו, נכון שעכשיו שמעתם כל מיני דרשות בחג הפסח, כל מיני פירושים, כל מיני דברים, איך שהם קשורים לחג הפסח. עכשיו, מה אתם לומדים מחג הפסח? איך חג הפסח ילווה אותנו למשך כל השנה כולה? מה אפשר ללמוד מחג הפסח? זה עושים ביום שמיני של פסח. אני אומר לך, חז"ל אומר, זה אותו רעיון, עם ישראל, ביום שביעי של פסח, באמת הם עשו שירה לקדוש ברוך הוא, על זה שיציל אותם מפרעו, שפרעו וכל חילו ירו ירה בתוך הים, אז הוא שקיע אותם במדבר ויציל אותנו. אז באותה שעה, ויאמינו באדוני משה עבדו, אז עכשיו, אפילו בשעה ששלח אותם פרעו, הייתה עדיין, הם לא כל כך היו בטוחים שהם באמת הם יצאו לבני חורים לגמרי. כי פרעו אמר להם, תלכו שלושת ימים. באמת שמעו בסוף שהוא רודף אחריהם. אבל אחרי שראו שהוא וכל חילו ירו ירה בתוך הים, אז הם נגמר. עכשיו זה פרעו, גמרנו מפרעו עד הסוף. אז באותה שעה אמרו שירה, ברוך השם שיציל אותנו מיד פרעו. לכן, ברוך השם אשר יציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, אשר יציל את העם תחת יד מצרים. אז זה ככה, הם אמרו שירה, אז ישיר משה ובני ישראל, אז באותה שעה אמרו שירה הזאת. למה אמרו את השירה? על זה שהקדוש ברוך הוא יציל אותם מיד פרעו. אבל ביום שמיני של פסח, יום אחרי שאמרו בו שירת הים, כשחזרו ישראל על שפת הים לאסוף את הבזה שהייתה שם, בזת הים, כל הרכוש, כסף וזהב שהיה להם המצרים והוציאו אותו על שפת הים, בשעה שהם באים ולוקחים כל הכסף וזהב, התחילו לחשוב בעצמם עם ישראל, האם יצאנו ידי חובה בשירה שאמרנו אתמול? הלוא מה כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? אתמול אמרנו שירה שהשם תודה רבה שהצלת אותנו מיד פרעו. אבל למה השם הוציא אותנו מיד פרעו? מה רוצים מאיתנו? אלא רוצה הקדוש ברוך הוא, אומר לו, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כי לי בני ישראל עבדים, אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו הייתם עבדים לפרעו. ועכשיו אתם תהיו עבדים שלי. זה עכשיו, התחילו ישראל, אמרו עכשיו שהקרבנו מקום לעבודתו, זה הדבר הזה השיגו אותו ביום שמיני, ביום האחרון. ביום שמיני של פסח, אחרי שביעי של פסח, אז השיגו את העניין הזה. נכון שאתמול אמרנו שירה, אבל זה היה על הצלה שיציל אותנו מיד פרעו. עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? אתמול היה כעין דרשה, היה מבחינת דרשה. עכשיו, ביום אחרי שביעי של פסח, יום שמיני, שמיני של פסח, זה היה מבחינת שיחה. מה הכוונה? הוא אומר, הם עכשיו הבינו עם ישראל, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? הוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגולה, מאפילה לאור גדול, ונאמר לפניו הללויה. עכשיו הם התבוננו איזה קדושה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, כן, והוציא אותנו מכור הברזל להיות לו לעם נחלה כיום הזה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. עכשיו אחרי שעם ישראל ביום שמיני של פסח הכירו בדבר הזה, אמרו השירה שאמרנו אתמול זה הייתה רק לטובת עצמנו, שיצילו אותנו מיד פרעו. אבל עכשיו מגיע להגיד עוד שירה עוד פעם. זה מה שראיתי מסבירים בחז"ל. אמנם שבני ישראל הם אמרו שירה בשביעי של פסח, אבל גם בשמיני של פסח חזרו ואמרו שירה עוד פעם. וזה כנגד שמונה חוטים שיש בציצית. לכן באמת גם שם ההלכה, מה זה? בציציות, אומר, יש לך שמונה חוטים, מה אם נקרע אחד מהציציות, אחד מהחוטים נקרעו, אז לחוט אחד, אפילו שנקרע עד הסוף, זה עדיין קשר. לחתך עליה, אומר, צריך שיהיה לו שמונה חוטים בכל כנף, אבל אם נקרע אחד מהם, אפילו נקרע עד הסוף, אי אפשר לקשור את ראשו, את ראש החוט, בכל זאת, הציציות עדיין קשרה. נקראו יותר מאחד, נקראו שתיים או שלוש, זה כבר סוסית פסולה, אלא אם כן עשית אותה, יש דרכים לפי ההלכה, אם קשרת כל ארבע חוטים היו כל הזמן בצד ימין, יש כל מיני דברים לפי ההלכה. אבל פשטות, נקראו שתי חוטים, סוסית פסולה. אז סוסית לחד תחילה צריך שיהיה בה שמונה חוטים, זה כנגד הבחינה השנייה שאמרו את העם ישראל ביום השמיני של פסח, אמרו שירה לא רק על זה שהשם הציל אותנו, זה לא יצאנו ידי חובה שירה שאמרנו אתמול, עכשיו צריכים להשאיר לו עוד הפעם שקרבנו לעבודתו. לכן זה הדבר הזה ששרים אותו ביום השמיני של פסח. אבל אמנם מישהו נקרא אחד מהחוטים, זה בסדר, כי גם באמת שמיני של פסח גם כן אמרו שירה. ככה הסבירו את הרעיון הזה. כי זה גם כן נבין גם כן עוד דיוק אחד גם כן בפסוק. הפסוק אומר שמה, ותקח מרים הנביאה אחות אהרון תטוף בידה, ותצאנה כל נשים אחריה בתופים ומחולות, ותען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכב אור על הים. רבי שם הראשי אומר, משה רבנו עשה שירה לעם ישראל, אז ישיר משה ובני ישראל, זה היה לאנשים. מרים, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ומחולות. ואז אמרה להן מרים, שירו לשם כי גאו גאה סוס ורוכב אור על הים. אבל אם מרים מדברת עם הנשים ותצאנה כל הנשים אחריה, הפסוק לכאורה היה צריך להיות ותען להן מרים. שים לב בפסוק מה כתוב, ותען להן, המם סופית. להן זה לכאורה מדבר עם גברים, אבל היא מדברת עם הנשים. מה זה כתוב ותען להן? אלא מרים שהייתה נביאה ואמרה, ידעה שמה שאמרתם שירה מעצמו זה לא שווה. לא יצאתם מדי חובה בשירה הזאת. אתמול זה על הצלה, אבל לא רק, לא זה העקר. העקר זה שיחה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מזה? מה לומדים מחג הפסח? מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? רוצה אותנו שנתכונן לקבלת התורה, שנכין את עצמנו, שהשם הוציא אותנו מסרעים, אבל העקר, תעבדון את האלוקים על הרזה. עכשיו נהיה עבדים לקדוש ברוך הוא, אפשר לקרבנו מקום לעבודתו. ותען להם מרים, מרים אמרה לגברים, השירה שאמרתם אתמול, לא יצאתם בה ידי חובה. תן להם עוד הפעם, שירו ביום השמיני, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכב אור על הים. שירו עוד הפעם ביום השמיני. זה העניין מה שהסברנו שם ביום חג הפסח. וזה גם כן, הפרשה שלנו גם כן, פרשת קדושים, זה מאוד מתאימה עם הדבר הזה, שאחרי חג הפסח, צריכים אנחנו ללמוד מה לומדים מחג הפסח, מה אנחנו לוקחים מאיתנו מחג הפסח. הנה, בחג הפסח אמרנו, ביום שביעי של פסח, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם כאיש אחד בלב אחד, והגיעה הפרשה שלנו, צריכים ללמוד איזה משהו מחג הפסח, משהו שילווה אותנו לערך כל שנה. אז אנחנו אומרים, חג הפסח זה כמו הראש של כל החגים. החודש הזה לכם ראש חדשים. אבל כמו שיש בגופו של האדם, חס ושלום נפל לו אצבע, נחתך לו האצבע, אז עדיין האדם יישאר בחיים. נחתך לו כל היד חס ושלום, סיכוי גדול שישאר בחיים. כל מה שנחתך לו, יכול להיות שישאר בחיים. אבל בן אדם נחתך לו הראש, נגמר הסיפור, אומר, תסיק ראשי ולא ימות, אומר, נגמר. אומר, מה הראש של כל החגים כולם, של כל, זה חג הפסח. אומר, כל החגים זה חלסיית מצרים. כל החגים כולם זה חלסיית מצרים. שבת זה חלסיית מצרים. כל הדברים זה חלסיית מצרים. כי משם מתחיל העם היהודי. אז צריכים ללמוד איזה משהו משם. וכמו שאמרנו שם, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם כאיש אחד בלב אחד. כן, כתוב בלשון יחיד, לא, אז ישירו משה ובני ישראל. כולם כי יש אחד. הנה פרשה שלנו, פרשת קדושים. מה יש בה? יש בה כל מיני דברים שהם עניינים של בן אדם לחברו. כל מיני דברים. לא תקום ולא תתור בני עמיך. כן, לא תלך רכיל בעמיך, לא תעמוד אדם רעיך, אני השם. לא תצנע את אחיך על בביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תצא עליו חד. לא תקום ולא תתור בני עמיך ויפתח אחר כמוך. כל המצוות הללו הם מצוות שהם בן אדם לחברו. זה מאוד מתאים, הפרשה שלנו, הם הזמנים הללו שצריכים ללמוד, גם עכשיו נמצאים בתקופה של תלמידי רבי עקיבא, כולם נפטרו מפסח ועד פרוס עשרת, כולם נפטרו, 24,000 תלמידים היו לרבי עקיבא, נפטרו בתקופה הזאת. למה? חז"ל אומרים, פני שלא נהגו כבוד זה בזה. בדיוק מתאים, ישר אחרי חג הפסח, פרשת קדושים, ללמד אותנו כל העניינים הללו שהם בן אדם לחברו, כי באמת אומרים חז"ל, כבר הגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא, שעה שברא את האדם, ברא בו גוף ונשמה. נאמר, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ ליהודין עמו. יקרא אל השמיים מעל זה הנשמה שבאה מתחת כסי כבוד. ואל הארץ ליהודין עמו זה הגוף שנברא, מאיפה נברא הגוף? עפר מן האדמה. אומר, יש הגוף נברא, בן האדם נברא מגוף ונשמה. במצוות של התורה גם כן, יש לך תרי"ג מצוות, כן? יש לך רמ"ח מצוות עשה, ו-16 מצוות לא תעשה, וכנגד רמ"ח איבריו של האדם, ו-16 גידיו של האדם. זה כנגד זה מכוון. כמו שגם כן בדברים הגופיים, כדי שבן האדם, כדי להשביע את הגוף שלו, צריך להאכיל אותו. אם בן האדם לא יאכיל את הגוף, אז הוא לא יכול להתקיים. אם כמח עם תורה, בן אדם הוא לא יכול ללמוד, לא יכול לתפקד, הוא לא אוכל. הוא לא אוכל, לא שאתה צריך לטפל בגוף שלו. צריך לתת לו מזון. אבל גם כן, הנשמה גם כן אותו דבר, צריך לתת מזון לנשמה גם כן. מה זה מזון של נשמה? הוא אומר, זה דברי תורה. לכן אומרים שמה, חז"ל, שכל התרי"ג מצוות הם כדי לתת מזון לנשמה של האדם. אז זה כל המצוות הללו, בשעה שבן אדם עושה אותם, אז כל עבר מכוון כנגד מצווה אחרת. כל גיד מכוון כנגד מצווה אחרת. בזמן הנביאים היו יודעים, היו מבחינים, שהעבר הזה מכוון כנגד המצווה הזאת. היה בן אדם הולך אצל הנביא, אומר, כואב לו הרגל. כואב לו איזה עבר, אחד מהעברים כואב לו. הנביא היה יודע, העבר הזה מכוון כנגד המצווה הזאת. כנראה שאתה לא קיימת את המצווה הזאת, זאת במצווה הזאת, לכן כואב לך העבר הזה. היום הבנות הרבים אין אתנו נביא ולא עוד, אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה, אבל נסתרות להשם אלוקים. אנחנו לא יודעים איזה מצווה מכוונת כנגד איזה עבר, או כנגד איזה גיד, אבל ודאי שכל אחד מכוון זה כנגד איזה שני. כמו שבאדם צריך לתת מזון לגוף שלו, ככה גם כן צריך לתת מזון לנשמה גם כן. ואני גם כן במצוות, יש מצוות שהן תמידיות, כל הזמן אפשר לקיים אותן. יש מצוות שהם מקיימים אותן פעם ב... כמו מצה, מתי אוכלים מצה? פסח. האדם יוצא לכל מצה באמצע השנה, לא שווה כלום. ועד רבה, אם הוא חושב לצאת כדי חובת מצווה באמצע השנה, עובר, בל תוסיף. לכן אומר, יש מצוות שבן אדם, פעם אחת בשנה, מצוות שופר, מצוות לולב, מצוות סוכה, זה פעם בשנה עושים אותן. יש מצוות שהם עושים אותן תמיד כל הזמן, 24 שעות. כמו מצוות להאמין בקדוש ברוך הוא, ואהבת רעך כמוך, יש הרבה מצוות, יש מצוות תמידיות, שבן אדם צריך לקיים אותה בכל רגע. זה כמה סוגים של מצוות. ביניהם, תחשוב, תשאל את האנשים, איזה מצווה יותר חשובה? המצווה שהיא נמשכת כל הזמן, או מצווה שהיא באה פעם בחודש, מצווה שהיא באה פעם בשנה? לכאורה, רוב האנשים יגידו לך, מצווה שהיא באה פעם בשנה היא חייבה יותר. פעם בשנה עד שמקימים את המצווה חייבה יותר. אבל באמת, חז"ל אומרים, זה לא נכון, המצוות התמידיות, הן עד ארבעים חשובות יותר ויותר. למה? אבל כמו שאמרנו, האיברים של האדם הם מכוונים כנגד המצוות של התורה, כמו שיש באיבריו של האדם, אם האדם אוכל, יש כל מיני סוגים של מאכל. יש סוג של מאכל שזה מים. האדם לא יכול לחיות בלי מים, חייב לשתות מים. אז המים זה מצוי לכל הבריות. אוויר, צריך לנשום בן אדם, צריך חמצן. זה דבר חיוני ביותר, אי אפשר להתקיים בלעדיו. אז זה נמצא לכל האנשים. איפה שבן אדם גר, יש לו את הדברים הללו. לחם, דבר בסיסי, כאילו על לחם לבדו יחיה האדם. דברים בסיסיים, זה נמצאים לכולם. אבל יש פירות, יש סוג של פירות שזה נמצא באקלים כזה. אתה לא תמצא אותו במקום אחר, אלא כן מייבאים וכל מיני משלוחים ודברים כאלה. אבל בטבע העולם, הסוג הזה נמצא במדינה הזאת. הפרי הזה, אפשר להשיג אותו רק במקום זה. למה השם עשה ככה? ולא, הוא אומר לך, דברים שהם חיונים שבן אדם, זה החיות שלו, אז זה חייב השם להמציא אותם בכל מקום שבן אדם נמצא. מנדי יהיב חיה, יהיב מזונה. בן אדם לא יכול לחיות בלי זה. אז דברים החיוניים, הם נמצאים בכל מקום. כי בלי זה אי אפשר להתקיים. אבל דברים שאפשר להתקיים בלעדיהם, כל מיני פירות שהם זה, זה לא צריך, לא צריך בן אדם, הוא לא יכול לחיות גם בלעדיהם. זה אותו דבר, אותו רעיון, אומרים חז"ל לגבי מצוות. יש מצוות שבן אדם זה מאוד חיוניים בשביל הנשמה שלו. הוא לא יכול לחיות בשביל זה. זה מצוות שהן תמידיות, כל הזמן הן נמצאים. יש מצוות שמספיק תעשה אותן פעם אחת בשנה. כמו מוזבת שופר, סוכר, אדם, כל מיני דברים כאלה, הם באים, זה היה ככה החליטה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מוזבה כזאת היא מספיק שתוקעים אותה פעם בשנה. אבל זה לא אומר שהמוזבה הזאת היא יותר חשובה ממוזבה התמידית. אדרבה, המוזבה התמידית זה החיות שלך. זה מזון של נשמה שלך, בלי זה אתה לא יכול לחיות. לכן זה נמצא מוזבה תמידית, נמצא את כל הזמן. כמעט שזה צריך לבן אדם בכל עת, בכל שעה, לכן צריך לעשות אותם. הנה גם כן פרשה שלנו, כמו שאמרנו, יש הרבה מוזבות שהן בין אדם לחברו. כל מוזבות הללו שהן בין אדם לחברו, הן מוזבות חיוניים, שבן אדם מקיים אותם בכל עת, בכל שעה. בן אדם לא יכול לחיות בלי זה, בן אדם חסר לו את המוזבות הללו, הוא אומר, זה החיות של הבן אדם. הוא אומר, זה כמו שאמרנו, הדברים שאפשר להתקיים בלעדיהם, אז הם מספיק שתקיים אותם פעם ב, כמו מוזבות של, שיש להם זמן קבוע. אבל מוזבות כאלה, הם כולם חייבים בהם. אנשים ונשים וטוב, כולם חייבים במוזבות הללו. למה? זה מוזבות החיות שלו, זה החמצן של בן אדם. מוזבות שבן אדם לא תור, לא תקום ולא תורף אל עמיך, לא תורך רחל בעמיך. כל מיני מוזבות כאלה, הם חיוניים שבלעדיהם בן אדם לא יכול לקיים, כמו שנסביר בעזרת השם. גם כן, חוץ מזה גם כן, כשתשאל אנשים, יש מוזבות שהם, דוגמה, צריך לשמוע קול שופר, צריך לתקוע בשופר, צריך לאכול מצה. נכון שצריך קצת תרחה כדי להכין את המצות, צריך דברים, אבל אנשים לא כל כך יש להם עקוב נגד המוזבות הללו. אשריהם ישראל, כמה נשים תורחות כדי לנקות את הבית, כל מכינות לכבוד חג הפסח. כל מיני, אף על פי שיש בזה תרחה, אבל הם עושות את זה בשמחה. כל מיני מוזבות, בן אדם רוצה לקנות אתרוג, כולם הולכים, אשריהם ישראל, מהדרים במוזבות, כל אחד מחפש איזה אתרוג הכי מהודר, לולב, הדסים, ערבות, כולם בודקים את כל הדברים. יש בזה תרחה, יש בזה קצת הוצאת ממון, אבל אנשים עושים אותם. אם כל כך עקוב מצד הבן אדם לקיים אותם, זה רוק יכול למוזבות שהם בן אדם למקום, ככה זה. אין כל כך עקוב מצד הבן אדם לקיים אותם. אבל במוזבות שהם בן אדם לחברו, זה ממש נגד גופו, נגד טבעו של האדם. למה? אומר, בן אדם, פסוק באיוב אומר, ועייר פרא האדם יתבלם. כלומר, בן אדם הוא נברא כמו עייר, כמו חמור. עייר פרא, בן אדם ככה יבלד. למה? יש לו טבעים שהם שייכים לגוף, איפה שהוא נוצר. כעפר הוא, דברים, ועפר ישוב, אומר, דברים גשמיים. ככה בן אדם הוא חי. אז זה טבעו של הבן אדם, מרגע שהוא קטן, הוא כבר נולד עם מידות כאלה. תקח ילד קטן, תראה אותו, הוא מקנה בחבר שלו. למה הוא יש לו ואני אין לי? למה זה יש לו וזה? הוא יהיה בטא שהוא קטן, עדיין אין לו. הוא עדיין נולד עם צבעים כאלה. או בן אדם רואה דברים אחרים, אומר, הוא השני עשה לו זה משהו. תחיל שמר, רוצה, שונא אותו. ילד קטן, איפה הוא מבין? אבל הוא יודע. הוא רוצה למקום, הוא רוצה למתור. הוא אומר, הוא רוצה, הוא יש לו, גם אני רוצה. גם כל מיני תאוות כאלה, אומר, גם בן אדם, הוא נולד אותם. אבל חז"ל אומרים, אדם לעמל יולד. אמר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי לשבר את המידות. נכון שנולדת עם טבעים כאלה, ילד בשעה שהוא נולד, מסתכלים עליו ידיים שלו סגורות. למה? הוא אומר, רוצה לסוף כל העולם כולו שייך אליי. הוא רוצה לקחת כסף, אתה נולד עם תחושה כזאת, עם טבע כזה, לי הכל. הוא אמר, שלך שלי ושלי שלי, הכל זה שלי. ככה ילד נולד עם ידיים סגורות כאלו, שהוא עושה לקחת הכל בשבילו. אחרי שבן אדם נפטר, הוא אומר, כפתוח, תפתח את ידיך, הוא אומר, נפטר מידיים פתוחות. ומתי שהוא נולד, הוא חושב, כל העולם כולו שלי. אז בן אדם חושב שהכל שייך אליו, ואז מילא, אז כבר לא מדקדק, אם הכסף זה שייך אליי, אם אני מביא אותו בהיתר, מביא אותו באיסור, חס ושלום. זה ככה טבע בן אדם. אבל העבודה שלנו בעולם הזה, בן אדם כבר התגבר על המידות שלנו, לא נברא האדם בעולם, אלא כדי לשבר את המידות הרעות שלנו. זה בן אדם נברא כדי לשבר את המידות, ואז הוא יכול להתקיים. בזה בן אדם הוא זוכה לעולם הבא, בדברים האלה. לכן זה מה שאומרים כאן, אומר, דברים שהם בן אדם לחברו, צריך בן אדם לשבר את הגוף, את הטבע שלו, צריך לשבר אותו. כי באמת הוא נולד עם טבעים נגד מה שמצווה התורה. העבודה שלך, אתה צריך אף אחד שיש לך טבע שאתה מקנה, לא תקנה. אף אחד שיש לך טבע שאתה אוהב לספר על השני, לא תלך לרחל בעמיך. אף אחד שיש לך טבע שאתה השני עשה לך משהו ואתה שונא אותו, לא תשנא את אחיך על במיך. לכן אומרים חז"ל, לכן הפרשה הזאת היא כיוון שרוב גופי תורה תלויים במה, זאת כוונה גופי תורה. כן, אומר, המצוות שמוזכרים בפרשה הזאת, רובם מצוות שהם בין אדם לחברו. ודברים שבין אדם לחברו, צריך לשבר את המידות שנולדת אותם, צריך לשבר את הגוף שלו, להתגבר על המידות הרעות הללו. לכן זה רוב גופי תורת אלוהים בה. ולכן, ויקר משה רבנו את כל עדת בני ישראל. כיוון שדברים הללו, כמו שאמרנו, הם תמידים בכל שעה, 24 שעות ביום, אתה מקיים את המצוות הללו. לכן, זה דברים חיוניים. ובלי זה אי אפשר להתקיים, כמו שאמרנו, יש מצוות שבלעדם אי אפשר להתקיים, ולכן צריכים לקיים אותם כל הזמן, זה מצוות תמידיות. יש מצוות שמספיק פעם אחת בשנה. אבל פרשה שלנו, מצוות שהן בין אדם לחברו, דברים חיוניים, צריכים זה גם אנשים, גם נשים, גם צטף, צריכים לחנך אותם, ללמד את כל הדברים הללו. לכן משה רבנו הוקיל את כולם ביחד, ואמר להם את כל הדברים הללו, שבן אדם צריך לזהר ולשבר את המידות שלו. כמו שאמרנו, שבן אדם הוא נולד כדי לשבר את המידות הללו. שמי יחשוב בן אדם, נגיד, באמת, כל מה שספקה התורה בדברים הללו, זה רק כדי שיהיה שלום בין אחד לשני, שלא יבלעו אחד את השני. כמו שמשנה אומרת, אומר, אל מלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. שמי בן אדם יבוא ויחשוב. הדברים הללו רק כדי לשים שלום, כדי שאנשים יחיו בצוותא ביחד, שיהיה סדר בעולם. אבל לכן באה התורה אמרה, קידושין תהיו. איך בן אדם מקדש את עצמו? על ידי מצוות של בן אדם לחברו. אתה מקיים מצוות של בן אדם לחברו, זה ככה אתה מקדש את עצמך. אפילו בדברים הללו, שבן אדם שמי יחשוב אומר, איך הוא מקדש את עצמו? בן אדם שם ביום כיפורים. זה מצווה שבן אדם מתקדש. בן אדם, אני יודע, בן אדם לא אוכל חזיר, מצווה שבן אדם מתקדש בה. מצווה שבן אדם לחברו, האם גם לזה מתקדש? באה התורה ואמרה, כן. עד רבה, קדושים תהיו, איך התחילה התורה? איך בן אדם יהיה קדוש? תהיו, תפרשו מן הערבה, מן העבירה, כל מיני דברים, כמו שאומר ראשי, צריכים לפרוש מהם. איך בן אדם נעשה קדוש, איך נעשה פרוש? איש אמו ואביו תיראו. אלמנה ולגר, כל הדברים האלה, לא תשבע בשמי לשקל, לא תגנובו, לא תכחשו, לא תשקרו, תשבע מיתו. ובזה, במצוות הללו, בזה בן אדם הוא מקדש את עצמו. ידועים שם דברי חז"ל, בגמרא. גם ראשי, אצלנו כאן בפרשה, אומר, אחרי שהזכירה התורה כל מיני מצוות שהן בין אדם לחברו, אומר, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד אדם בעיך, אני השם. אומר ראשי, אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן לפרע. נאמן לשלם שכר ונאמן לפרע. תחורה, למה התורה הכניסה כאן אני השם? נאמן לשלם שכר למי שמקיים את המצוות הללו, ונאמן לפרע למי שהוא לא מקיים אותם. וזה אמת בכל המצוות של התורה. כל מצווה שהתורה אמרה, צריך לאכול מצה בפסח. מי שלא אוכל מצה, עשה עבירה. אז נאמן לפרע, נאמן לשלם שכר. למה דווקא בנושא הזה של בן אדם לחברו, הזכירה התורה, אני השם. נכון שמוזכר עוד כמה פעמים, אבל למה כאן בחרה התורה במצוות של בן אדם לחברו, אני השם. וראשי אומר, נאמן לשלם שכר ונאמן לפרע גם כן. מה העניין בדברים הללו? יש גמרא, מסכת יומא, דף ט' עמוד ב', גמרא מפורסמת, אומרת שם הגמרא, מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלוש דברים שהיו בו. עבודה זרה, גילוי עריות, השפיכות דמים. הגמרא מביאה פסוקים על כל הדברים הללו. כן, עבודה זרה שנאמר, גילוי עריות נכתיב וכו' וכו', מביאה ראיות לכל הדברים הללו. אז זה היה בית המקדש הראשון. היו בו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ובגלל זה נחרב בית המקדש. אבל מקדש שני, המשיכה הגמרא, שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. מפני מה חרב? שכון. למה נחרב בית שני? עונה הגמרא, מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששיקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שכון כנגד שלושת עבירות. באמת חאורה, הגמרא הזאת אומרת לך דורשני. מתי שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? אני שונא את החבר שלו. וכל זה לא תעשה. לא תשנא את אחיך ולבביך. איך זה יכול יכול להיות שלא תעשה אחד שקול כאן עבודה זרה, גילוי עריות, יהרג ואל יעבור במזרות עלינו. וזה לב אחד שלא צנא את אחיך לבביך, זה שקול כנגד שלושתם ביחד. איך זה יכול להיות דבר כזה? חברה, זה לא מובן. חוץ מזה גם כן, מה אמרה הגמרא? אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמזוות ובגמילות חסדים. יש להם את הכל. וחז"ל אומרים, הגמרא מסכת סוטה, התורה מגינה הגוני הגנה ומצולי מקלה. תורה מצילה על הבן אדם שלא ייקשם. אז איך פה אומר, לומדים תורה, עושים גמילות חסדים, מעשים טובים, יש להם את הכל. איך המזוות הללו לא הגינו עליהם מפני שנאת חינם? ועל שנאת חינם הם נענשו על כל הדברים הללו. כלומר זה לא מובן. וגם אחרי זה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, טובה ציפורנן של ראשונים מקריסן של האחרונים. ציפורן של ראשונים יותר טובה מקריס של האחרונים. אז כך אמר רבי יוחנן. אמר לי ריש לקיש, אדרבה, אחרונים הם יותר טובים, עדיפה. למה אנחנו עדיפים יותר? אף אגב, דאיקא שעבוד מלכויות, בכל זאת לומדים תורה. אנחנו יושבים ולומדים תורה. אבל אנחנו יותר טובים מהדורות הראשונים. אמר לי, בירה תוכיח. שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. אז זה בירת הוכיח, אומר ראשי, בירת הוכיח בית המקדש. בית המקדש, אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, חזר ונבנה אחרי 70 שנה. בית המקדש השני נחרב, עדיין מחכים לבית שלישי. כבר כמעט 2,000 שנה מחכים, עוד לא נחזר. אתה אומר לו רבי יוחנן ריש לקיש, אתה תגיד לי עכשיו, מי יותר חשוב? אנחנו הראשונים, דורות הראשונים, נכון שעשו 3 עבירות, אבל חזר להם בית המקדש סוף סוף, אחרי 70 שנה. אנחנו בגלל שנאת חינם עדיין מחכים למשיח. מי יותר טוב? עדיין דורות הראשונים. לכן הגמרא אומרת גם כן, אומר, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. הראשונים ידעו על מה הם עשו עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות שפוחדים, בגלל זה נחרב בית המקדש. כשחזרו בתשובה עליהם, חזרו בתשובה מהעבירות הללו, ישר נבנה בית המקדש. אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש. האחרונים שלא נגלה עוונם, שנאת חינם, מי יודע אם אני שונא אותך או לא? זה בלב. אחד לא נגלה עוונם, אף אחד לא יכול לדעת מה יש בלב של כל אחד ואחד על השנונים. זה הקדוש ברוך הוא. אז לא נגלה עוונם לאחרים, לכן לא נגלה קצם, לא אמרו להם. בית המקדש הראשון אמר להם הקדוש ברוך הוא, כי לפי מילות ליבל 70 שנה, מלאה היא חרבה. אחרי 70 שנה יחזור לבנה בית המקדש. אחרונים עדיין לא כתוב מתי יבנה בית שלישי, מתי ירד בנוי משוכלל, לא כתוב. למה? בגלל שלא נגלה עוונם. וגם אחרי זה, שאלו את רבי אלעזר, ראשונים גדולים או אחרונים גדולים? אמר להם, תנו עניכם בבירה. תסתכלו בבירה. איזה בירה? ראשי אומר, תנו עדיכם בבירה, בניין הבית עד לכם בדבר שלא חזר לנו וחזר לראשונים. הנה, אתה רואה? בית המקדש חזר לראשונים ולא חזר לנו, אנחנו האחרונים. אז העדים שלנו, מי הם העדים שאנחנו לא טובים מדורות הראשונים? דורות הראשונים היו הרבה יותר טובים מאיתנו, שבשבילם חזר בית המקדש, לנו עוד לא חזר. זה העדים שלנו, שאנחנו עוד לא תקלנו אם בית המקדש נחרב בגלל העבירה הזאת של שנאת חינם, נחרב בגלל הדבר הזה, ואם עוד לא נבנה, זאת אומרת שעדיין לא תקלנו את המידה הזאת, המידה המגונה הזאת, עדיין המספחת קשתה חס ושלום בהרבה. כל אחד שונא את השני, זה עושה ככה, זה מדבר על השני, זה שונא אותו, זה לא מאמין לשני, כל אחד יש לו משהו נגד החבר שלו. אז זה העדים שאנחנו עוד לא תקנו את העבירה הזאת. זה עדיך, תנו עדיכם בבירה. כלומר, העדים שלנו שעוד לא תקנו, זה בירה, בית המקדש. זה מה שכתוב כאן. וזה מה יוצא לנו מכאן, אומר, שהדורות הראשונים, אף על פי שהיה להם 3 עבירות, אבל חזר להם בית המקדש. שום פעם, כמו שאמרנו, לכאורה זה לא מובן. הצנת חינם, בגלל שזה לא תעשה לבד, אז יש שקול כנראה 3 עבירות הכי חמורות עלינו. איך יכול להיות דבר כזה? ועוד חוץ מזה גם כן, איך בכלל יש מציאות של צנת חינם? מה זה צנת חינם? באדם, או החבר שלו, מה זה צנת חינם? פעם שמעת מישהו מרים טלפון לחבר שלו, אומר לו, אלו, אמר לו כן, אמר אני שונא אותך. אמר לו למה בחינם? נתק את הטלפון. אין דבר כזה. מה זה שנאת חינם? איך יכול להיות מציאות של שנאת חינם? מה הוא עשה לו? פעם שמעתי מהרב נסים מגן עליו שלום, הוא אומר לפעמים בן אדם עושה משהו רע לחבר שלו, גנב לו, נגיד דוגמה, גנב ממנו, עבד עליו, גנב לו 100 דולר. אז הוא כל כך מלא עליו שנאה, והוא אומר לו, תראה, אני פעם הבאה מתי שיפול בידיים שלי, אני עושה לו לא 100, אני עושה לו 1,000, אני אפסיד אותו 1,000 דולר. הוא אומר לך, למה? הוא הפסיד אותך 100 דולר. אתה רוצה להפסיד אותו? תפסיד אותו 100 דולר. גם זה אסור, שלא תבין את העומק. אבל זה לא שנאת חינם, שנאה על משהו. כן. אבל על ההפרש, העודף, הוא עשה לך משהו 100 דולר, אתה שונא אותו ב-1,000 דולר. ההפרש, ה-900 זה בחינם. זה שנאת חינם, ככה הוא הסביר פעם. אבל ראיתי דבר נפלא שכותב אותו גאון מווילנה. הוא אומר כאן, אז כותב כאן גאון מווילנה, ועל הפרשה שלנו, הוא אומר, באמת, מדובר כאן שיש לו סיבה לשונאו. כגון שחברו פגע וזלזל בכבודו, או שהזיק ממונו וגזל רכושו, או שגרם לו צער ועלבון. ויש אותו, בזה אותו. יש לו על מה לשנות אותו. ויש לו סיבה שישנא אותו. אבל, בכל זאת אסור לך לשנות אותו. למה? אבל המאמין בהשגחת השם בעולמו, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא מכן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר מי ה' מסעדי גבר, כוננו בדרכו יחפץ, ואדם מה יבין דרכו וכולי, ואמרו חזל במסכת ימא דף ל"ח, בן עזאי אומר, בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך. כלומר, מסביר שם הראשי, שלא ידאג האדם לומר פלוני יקפח את פרנסתי. אתה יודע, פרנסה שלך, הכל זה כתוב לך מן השמיים. כי על כורחם, בשמך יקראוך לבוא ולשב במקומך, ומשלך יתנו לך. הכסף שאתה לוקח, אתה לא מקבל אותו מאחרים מתנה. כך נגזר שאתה תקבל את הכסף הזה. ואין האדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. אין שם. אם כן, חברו זה שעשה לו, גרם לו רעה, גנב לו איזה משהו, צער אותו, ביש אותו, כל מה שעשה לו, לא הוא עשה לך. אם כן, חברו לא יוכל להרע לו כלום, ואין בידו להזיקו, ואין לו שום סיבה לשמות אותו. מי הוא זה שעשה לך את הדבר הזה? קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא רצה שיבזו אותך, קדוש ברוך הוא רצה שיגנבו לך, אבל מגלגלים חובה על ידי חייו, בן אדם הזה, הוא עשה את השליחות הזאת. אם לא הוא, הרבה שלוחים יש לו מקום. מישהו אחר יכול לעשות את זה. אז נמצא, על מה אתה שונא אותו? אף אפי שיש לך על מה לשנות אותו, בכל זאת אסור לשנות אותו, כי לא הוא עשה. הוא רק השליח, הוא כמו רק מקל. כן? אז הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא. כן? אמנם לא שולחים את הבן אדם, לא אומרים לו, אתה תלך תעשה את העבירה, כן? זה הבחירה חופשית ביד האדם, אבל כמו שאמרנו, מגלגלים חובה על ידי חייב, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. כן, זה העניין. גזרו מן השמיים שבן אדם זה יקבל בושה, גזרו עליו שהוא יפסיד כסף, אבל מי יגנוב לו את הכסף? זה לא גוזרים מן השמיים. מי שרוצה להיות בשליחות הרעה הזאת, הרשות בידו, הדלת פתוחה. אז זה מה שבן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל מגלגלים. שכר מזווה מזווה ושכר עבירה עבירה. זה מתגלגלים לא הדבר הזה. נמשיך את גאון מבין לה. ומצינו בדוד המלך גם כן, כאשר כלל אותו שמעי בגירה כללה נמרצת, שהיה שמעי ראש הסנהדרין, ובזה את המלך. כשדוד המלך היה בורח בנו אבשלום, כן? אז הוא, כמו שכתב שם בפסוקים, אז יצא זה שמעי בן גירה, מקלל דוד. מסקל באבנים, זורק עליו אבנים, מקלל דוד המלך, מלך ישראל. זה היה ראש הסנהדרין, מקלל אותו. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, אחרי ששמע ככה אבישי בן צרויה, אמר לו, מי זה הכלב המת הזה? אמר, ככה הוא מקלל אותך. תן לי רשות שאני אלך ואוריד לו, אחטוף לו את הראש. אז אעברנה ואסירה את ראשו, אמר לו. ככה בקש, מי? אבישי בן צרויה, ככה בקש דוד המלך, תן לו רשות שיהרוג אותו. איך הוא ככה בזה את המלך? השיב לו דוד, השם אמר לו כלל את דוד. ומי אומר מדוע עשית כן? אמר, אם הוא מקלל אותי, סימן מהשמיים גזרו שדוד המלך יתקלל. אם לא יבוא על ידי שמעי בן גירה, יבוא על ידי מישהו אחר. לכן השם אמר לו לקלל, תעזוב אותו. כן?
אמר, השם אמר לו כלל לדוד, ומי יאמר מדוע עשית כן? והיינו, שדוד אמר, כי הצער והעלבון הזה נגזר עליו מן השמיים, כי לא יוכל האדם להרע לו אם השם לא צובע. ומעלי ופוגע בו, הוא רק שליח השם, ואין לו לפגוע בשמיים. אתה עשה לו כלום. ממשיך גאון מבינה, והם מאמין בזה באמת, שכולם הם רק שלוחי השם. אינו כועס על מי שעשה לו רעה. ואף תרעומות אינו נוסע עליו, כל שכן שנאה. ולכן השונא את חברו שעשה לו רע, עשה לו רע חבר שלו. אתה שונא אותו? הוא שנאת חנם. כי באמת ששונא אותו בחנם, כי הוא לא עשה לו כלום, שהרי הכל מכוון מאיתו יתברך שמו. זה דברים נפלאים שכותב אותם כאן הגאון מבינה. אז זה הדברים, כלומר, אתה חושב, תכון שהוא עשה לך איזה משהו, הוא עשה לך, זה לא הוא. על מה אתה שונא אותו? השנאה שאתה שונא אותו היא באה לך בחנם. הקדוש ברוך הוא זה שלח אותו שיעשה לך את הדבר הזה. עשית משהו מגיע לך, שלחו את השליח הזה. אם לא, יש מישהו אחר, הרבה דובים, הרבה שלוחים, יש לו מקום. הדבר הזה חייב להתקיים. לכן, אין לך על מה לתלונן עליו. אז זה מה שאומר ראשי כאן, פרשה שלנו, הזכירה התורה, לא תלך רחל בעמך, לא תעמון אדם רעיך, לא תנת אחיך, אני השם. מה זה אני השם? אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן לפרע. ריחי, אתה חושב שבן אדם הזה הוא זה שעשה לך ובגלל זה תשנא אותו? הוא אומר, אני השם. אני הוא זה שהחלטתי שאתה צריך להתבייש, אתה צריך להפסיד, אתה צריך שיהיה לך כך וכך. אין לך מה לתלונן נגד החבר שלך. אפילו שעשה לך מה שעשה, בכל זאת אין לך מה לתלונן עליו. זה מה שמסביר את גאון מבין, הדברים מתאימים למי שמאמרם. זה יוצא לנו שבאמת מי שיש לו שנאה על החבר שלו, הרי בן אדם הזה, הוא חסר לו כביכול אמונה בישם. אני השם, אני הוא זה ששלחתי אותו, השם אמר לו כלל לדוד, למה אתה שונא אותו? ואם בן אדם הוא שונא אותו, שמה שאתה לא מאמין בהשגחה, שהכל מושגח מעת הקדוש ברוך הוא. אין האדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מחזים עליו למעלה. ואיך אתה חושב שהוא זה שעשה לך? זה לא, זה הקדוש ברוך הוא. למה אתה מתלונן עליו? כן, בן אדם שהוא כן שונא את החבר שלו, בגלל איזה רעה שעשה לו, סימן שיש לו רפיון באמונה שלו, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. לא מאמין בהשגחה, למדרגות, אבל לא מאמין בהשגחה שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את כל הדברים הללו. על מה אתה שונא אותו? השם אמר לו כלל. לא הוא כלל אותך, לא הוא גנב לך, לא עשה לך, הוא רק שליח. אם אתה כן שונא אותו, סימן שיש לך רפיון באמונה שלך. זה מה שאומרים שם החז"ל, זה הבדל בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון, נכון שאמרה הגמרא שהיה בהם שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יש בהם כל העבירות הללו, אבל בכל זאת, אמונה, הייתה להם אמונה. הגמרא גם שם אומרת ביומא דף ט' עמוד ב', רשעים היו אלה שתלו בתכונם בקדוש ברוך הוא. הם מאמינים שכל מה שקורה להם זה בא מהקדוש ברוך הוא. נכון שהגמרא כאן אומרת, וכי בית המקדש הראשון לא היה בהם שנאת חנם, גם בית ראשון היה בהם שנאת חנם, אבל אומר זה היה ביחידים. לא היה ב... לא התפשטה המספחת הזאת, הפגע והנגע הזה, לא התפשטה בכל עם ישראל. היה באנשים יחידים בנשיאי ישראל. אבל בבית שני זה כבר נעשה שנאת חנם בכל עם ישראל. אז מישהו שונא חנם, סימן שהוא מה? יש לו פיום באמונה. אבל בבית ראשון, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. הגמרא גם מספת שבת, קופיותת, עמוד בית מבאה שם הגמרא, אבל אפילו בשעה כשלונה, של ירושלים לא פסקו מנה בעלי אמנה. עדיין מאמינים בקדוש ברוך הוא. כל מה שמתרחש, כל הקדוש ברוך הוא זה שמשגיח. לכן אמרנו, שנאת חנם היא גרועה יותר מעבודה זרה שגרועה על שפיכות דמים. שמה ואדם עשה עבירה, יש לו יצר הרע, כמו שמראה מספרת בסנהדרין, על מנשה, בנו של חזקיהו המלך, היה שם אחד מהחכמים, אמר להם, אמר לתלמידים שלו, קוננו, מחר אנחנו נלך נדבר, הולכים לתת שיעור על חברינו מנשה. נתנו כבוד, חברינו מנשה קרא לו. בא מנשה בחלום לילה, של החכם הזה, ואמר לו, אתה קורא אותי החבר שלך? הוא אמר, אני לפחות אני הרב שלך. איך אתה קורא לחבר שלך? הוא אמר, אתה הרב שלי, אתה עובד עבודה זרה, חטא ומחטאת הרבים. איך אתה עושה דבר כזה? אתה קורא גם כן הרב שלי? אמר לו, כן, אמר, יש לך שאלה. אמר לו, יש לך כיכר לחם, אתה רוצה לעשות המוציא, מאיפה אופים את זה? מאיפה אופים? מאיפה חוסכים את החתיכת של המוציא? אבל מה זה משנה? קר לחם, חותך מאיפה שבא לך. אבל אתה רואה שאתה לא יודע. חותכים מקום שהפת נאפת ביפה. כך גם כן הופסק להלכה בשולחן ערוך. איפה שהפת נאפת הכי יפה, מקום הכי משובח, משם בוצעים את החתיכת על המוצים. אז כל כך התפעל ממנו, שאל אותו, אמר לו, אם ככה כל כך אתה חכם, איך היית עובד עבודה זרה, והיית חטא ומחטית הרבים, נתן גרם לכולם שיעשו עבודה זרה גם כן. איך עשית דבר כזה? אמר לו, גבור, אתה מדבר בזמנים שלך. בזמנים שלך כבר חזל, בטלו את יסר רע של עבודה זרה. אין לכם, אתם, בדור שלכם, חשק לעשות עבודה זרה. היום מי יש לו חשק, נזכת לקחת איזה פסל, שתחוות אליו, אלו אלוהיך ישראל, אשר עלוך מארץ מצרים. משוגעים. למה? אין לנו יצר חזל, בטלו את יצר רע. הגמרא בסנהדרין מספרת, לקחו, עשו שמות, השבעות, שמות הקודש, שמו אותו באיזה מקום, איזה בקבוק, חתמו אותו, זרקו אותו בתוך הים. ואין יותר יצר רע של... ודאי יש דברים עמוקים, סודות, לא מבינים אנחנו בזה. אבל כך כתוב בגמרא, אומר, בטלו את יצר רע של העבודה זרה. אבל אומר לו, אם היית בזמן שלי, אומר לו מנשה לאותו חכם, היית מרים את הקדימה שלך והיית רץ אחרי העבודה זרה. ככה אתה, זה. אז הוא אומר שם, אומר, היה להם יצר רע, היה להם יצר רע כל כך גדול. יצר רע של עריות, יצר רע של כל מיני רציחה, שאתה מלבין את החבר שלו, גם כן כאילו הוא רצח. כל הדברים הללו, יש יצר רע. נכון שהיה לדורות הראשונים, היה להם יצר רע, אבל זה בא מחמת יצר רע. עבודות הכי חמורות, אבל זה בא מחמת יצר רע. יצר רע הוא זה שדחף אותם, יום האש ואנחנו בשב אדם. איך אש? איך בשב אדם יכול להתגבר על האש? יצר רע הוא מאש. לכן צריך באדם להתגבר ללמוד תורה, בלתי יצר רע, בלתי לא תורה תבלין. התרופה להתגבר על יצר רע זה תלמוד תורה. תלמד תורה, אבל בכל זאת לפעמים בן אדם נופל ברשת של יצר רע. זה היה דורות הראשונים. אבל עדיין, אפילו בשעת כשלונה של ירושלים, לא פסקו ממנה בעלי אמנה. עדיין מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל דורות האחרונים, שהייתה להם שנאת חינם, כמו שקראנו עכשיו בגאון מווילנה, מי שיש לו שנאת חינם, יש לו רפיון באמונה של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין שהשם הוא זה שעשה לך. זה לא הוא, הוא רק שליח. לכן, זה באמת יותר גרוע משלושת העבירות הללו. יש גם כן עוד דבר נפלא, אנחנו נסיים בזה. מזכיר אותו גם כן, גם כן הגאון מווילנה. יש המדרש רבה, אומר המדרש, פרשת שמיני, כן, ממש בסוף פרשת שמיני, אומר שהמדרש רבה כמה פירושים, דבר אחר, את הגמל זובבל. פסוק אומר, ואת הגמל כמעלה גירהו פרסה עינינו מפריז תמיהו לכם. ואת השפן כמעלה גירהו עינינו מפריז תמיהו לכם. ואת הארגמת כמעלה גירהו תמיהו לכם. ואת החזיר כמפריז פרסהו בגירה לא יגר תמיהו לכם. בשרם לתוכלו ובנו בלעתם לא תגעו. מה זה, למה התורה הזכירה ארבע בהמות רק? ושלוש מהם הזכירה התורה, אומר כי שלושתם, הגמל והארנבת והשפן, מה יש להם? מעלה גירהם, אבל פרסה אינה מפריסים. שתי סמנים שבן אדם שיהיה מותר לאכול בהמות, מעלה גירה ומפריס פרסה. אומר, את הגמל זו בבל, כי מעלה גירה היא שמגדל את דניאל וכו', יש כמה פירושים כאן במדרש, אז מה שמעניין אותנו עכשיו, את הגמל זו בבל, שהיא מעלה גירה. ואת השפן זו מדי, כי מעלה גירה שמגדלת את מרדכי. ואת הארנבת זו יוון, כי מעלה גירה היא שמגדלת את הצדיקים. כן? אז זה כל, הדבר, כל האומות הללו, זה כמו שאמרנו, זה בבל, מדי ויוון. ואת החזיר זו אדום, והוא גירה לא יגר. אדום זה נמשל לחזיר, כך אומר המדרש כאן. המסביר הגאון מבינה, אומר, תראה איזה פלא. אומר, כל שלושת הגליות שהלכנו בהם, בבל, מדי ויוון, עם ישראל הלכו בארבע גליות. והיה בימים הרבים, ההם, בימות מלך מצרים, הרבים, אמרו חזר, ראשי תיבות, ויש זה רומי, רומי זה אדום. ובית זה בבל, יוד זה יוון, מם זה מדי. אלו ארבע גליות שעם ישראל הלכו בהם. אם אתה רוצה ללכת לפי הסדר, איך שהם הלכו, אני עשיתי זמן משלי, קוראים לזה במיה. הגלות הראשונה הייתה גלות בבל. אחרי זה במיה, בית, יש מם. מם זה גלות מדי, פרס ומדי. אחרי זה גלות יוונים, ואחרי זה א' זה אדום. זה גלות האחרונה. השלושת הגלויות הראשונות, הם כולם, את הגמל ואת השפן ואת הארנבת, כולם מעלי גירה. מה זה מעלי גירה? סימן הטהרה, יש לו סימן אחד של טהרה, וזה סימן אחד של טומאה. מעלי גירה הוא, אבל פרסה לא יפריס. מה זה מעלי גירה? האם אפשר לראות, האם הבהמה הזאת היא מעלת גירה או לא? אפשר לראות, זה דבר בפנים. הסימן הטהרה שלהם זה סמוי בפנים. וסימן הטומאה שלהם, הרגליים שלהם, מפריס פרסה או לא מפריס פרסה? שלושת הגליות הראשונים, הארנבת והגמל והשפן, שהם כנראה בבל, יוון ומדי, הם, סימן הטומאה שלהם, זה ראו, פתוח לעיני כולם. מה זה? מה זה סימן הטומאה? שפרסה לא יפריסו. תסתכל על בהמה, ישר אתה רואה אם יש לה מפריס פרסה או לא מפריס פרסה, אתה יכול לדעת. אבל אם זה מעלה גירה או לא, צריך להבין בתכונות של הבהמה בפנים. אז סימן הטהרה שלהם היה סמוי, סימן הטומאה היה גלוי. אצל החזיר בדיוק הפוך. החזיר, מתי שהוא יושב, הוא פשיט ככה, מוסיף את הידיים שלו. תראו, תראו, אני מפריס פרסה. אז הוא מראה את הסימן הטהרה שלו, הוא מראה אותו החוצה. וסימן הטומאה, כי מעלה גירה, הוא לא מעלה גירה, זה סמוי בפנים, חבוי בפנים. מסביר גאון מווילנה, הוא אומר, זה מה שהיה בדורות הראשונים. שלושת גליות שהלכנו בהן, כן, שלושת גליות היו דורות הראשונים, אמרנו, סימן הטהרה שלהם היה בפנים. הם בפנים, הם טהורים. סימן הטומאה היה בחוץ. הם פרצה לא הפריסו. אז כל הגליות שהיו עד עכשיו, עם סימן הטומאה, כמו שאמרנו, הטומאה שלהם, העוונות שלהם היו גלויים. סימן הטומאה, מפריס פרסה, איננו מפריס, זה גלוי. אתה מסתכל במה רואה, אם זה מפריס פרסה או לא. אבל מעלה גירה או לא, זה אי אפשר לדעת. זה סימן הטהרה. סימן הטהרה שלהם, באמת בתוכם, הדורות הראשונים, בפנים, בתוך תוכם, עדיין לא פסקו בעלי אמנה, עדיין מאמינים בקדוש ברוך הוא, יש להם תקון. רק יש להם גלה עוונם, שלוש עבירות, זה מפריס פרסה. אבל אומר גאון מווילנה, אומר בגלות האחרונה, גלות אדום, שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה מה יש? אומר סימן הטומאה, מה יש לו סימן הטומאה? סימן הטומאה הוא חבוי בפנים. כן? מה אמרנו? אמרנו, לא, אמרנו בחזיר, אמרנו, מפריץ פרצה, סימן הטומאה זה גלוי לעיני האנשים. אבל סימן הטהרה זה סמוי בפנים. זה מה שאמרנו שם לגבי החזיר, לכן הוא אומר, בדורות האחרונים, אם בתוך תוכם הבעיה זה בפנים, לא בחוץ. הסימן שלנו של בחוץ זה סימן טהרה. בחוץ יש תורה, יש הרבה תורה, יש הרבה גמלות חסדים, אין לך היום הרבה גמחים, כל דבר יש לו גמח. יש לך גמלות חסדים, תלמוד תורה, מעשים טובים, אשרים ישראל עושים הרבה מעשים טובים. כולם לומדים תורה, כולם עושים את הכל, הרבה ישיבות, הרבה כוללים, הרבה אברכים, ברוך השם. אבל זה סימן הטהרה. אבל מה שיש בפנים, סימן הטומאה, אז זה חבוי בפנים. כך אומר גאון מווילנה, זה ממש מתאים לדורות שלנו. אתה רואה איך שאף על פי הם רוב התורה שיש לנו בעוונות הרבים, כל אחד בלבו, אתה רואה אותו שזה מדבר על זה, זה שונא את זה. זה לא מאמין בהשגחה של זה, זה, כל אחד יש לו דברים שלו. סימן הטומאה זה חבוי לפנים. אז זה סימן הטומאה, זה גלות האחרונה, זה אנחנו מסיים בגלות, גלות אדום. סימן הטומאה, כמו שאמרנו, סימן הטומאה זה חבוי לפנים. סימן הטהרה, מפריס פרסה, זה כן, זה גלוי לעיני כולם. תראו, ישנו הרבה תורה, הרעקה זה בפנים. לכן, כמו שאמרנו, לא נברא האדם, אלא כדי לשבר את המידות הרעות עלינו. להתקרב לכם, קדושים תהיו. להקריל ויקריל ומשל את כל עדת בני ישראל. צריכים לאסוף את כולם ביחד, כי אלו הדברים שבין אדם לחברו, תוצנת אחיך לאביך, כל הדברים הללו הם הדברים החיוניים, צריכים לקיים אותם בכל רגע, בכל שעה. והם דברים שצריכים לכל אחד ואחד מעם ישראל. כמה שאנחנו רחוקים מהדברים הללו, אהבת עם ישראל, כמו שאמרנו, עדיכם יוכיחו, זה מה שאומר רבי שמעון, במשנה פרקי אבות, אומר, הווה מרבה לחקור את העדים. איזה עדים? אבל דע לך, דורות הראשונים, נכון שהיה להם כל כך הרבה עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבירות כאלו חמורות, אבל חזר להם בית המקדש. ומה שאלו שם, שאלו את רבי אליעזר, אומר, איזה גדולים, דורות הראשונים ודורות האחרונים, אבל הם דורות הראשונים יותר טובים, אבל עדיכם בבירה. העדים שלנו, מה הם, שאנחנו יותר גרועים מדורות הראשונים, בית המקדש, שחזר להם ולנו עוד לא חזר. חייבים הרבה לחקור את העדים, כשיגיע אליך
איזה מצב שאתה תרצה לעשות איזה משהו נגד החבר שלך, עשה לך איזה משהו החבר שלך, אתה עכשיו שונא אותו. למה הוא עשה לדבר הזה? וידעתי אותו, כל הזמן הוא שונא אותי. כל הזמן הוא חושב עליי מחשבות רעות. אבל איך אתה חושב שהוא זה שחושב? זה מרבה לחפור תעלים. לפני שאתה תפרץ עליו, לפני שתעשה לו איזה משהו, לפני שתקלל אותו, לפני שתצנע אותו, לפני שתגנוב אותו, ומתבונן, תחקור האם מה שאתה עושה, האם זה בא באמת, אתה עושה את הדברים כפי שהתורה מצווה, או שזה בא מצד יצר הרע, שהוא צובע לך את הדבר, זה בן אדם ככה, אפשר לדבר עליו, אפשר לעשות הכל. אז זה מרבה לחקור את העדים, תראה את הנושא הזה של העדים, מה עם העדים שלנו? העדים שלנו שאנחנו לא טובים מהדורות הראשונים, שבית המקדש עוד לא חזר, עדיכם בבירה. תקל לבית המקדש, זה העדים שלנו, שאנחנו עדיין פגומים ופגועים במידה הזאת של שנאת חינם. לכן צריך כל אחד, כמו שאמרנו, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, לעשות כולם ביחד, לקרב את עם ישראל, כל אחד ביחד, שיהיה אהבה ואחווה בין עם ישראל, כן, לעשות שלום בין כל עם ישראל, שמי יבוא בן אדם ויאמר, איך אפשר לעשות שלום בין כולם? וכי מי אני שאני אעשה שלום בין כל עם ישראל? לכן לזה אמרנו פעם, וכדאי לחזור על זה, שכתוב כאן באבות דרבי נתן, נביא כאן בפרק כ"ח, פרק כ"ח סימן ג', אומר כאן באבות דרבי נתן, רבן שמעון מגמליאל אומר, כל המשים שלום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד. וכל המטיל קנאה ותחרות בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו מטיל קנאה ותחרות בישראל, לפי שכל אחד ואחד מלך בביתו. שנאמר, להיות כל איש סורר בביתו. אז שמי יבוא בן אדם יגיד, אנחנו מחכים שבנה בית המקדש, אם נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם, איך יחזור את בנה? צריכים לתקן את המידה הזאת, צריכים להיות אהבת חינם. צריכים, מה אני יכול להשפיע על אנשים אחרים? מה אני, אם אני עשיתי שלום ביני לבין החבר שלי, עדיין הרבה שהם שונאים אחד לשני, אומר, זה טעות. אומר, אם אתה עושה שלום בין אחד לשני, אדם אפילו בתוך ביתו אומר אפילו. כל המשים שלום בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד. אתה תעשה את מה שעליך לעשות. אתה תתחיל במה שעליך לעשות, ואז קדוש ברוך הוא יראה שאתה עושה את הדברים הללו, קדוש ברוך הוא עושה לברך את עם ישראל. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אומר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי שמחזיק טובה, לברך בו את ישראל, חוץ משלום. רק השלום, זה מתי שיש שלום, יש הכל בין עם ישראל. אז זה מה שצריכים להרבות. אדם משים שלום בינו לבין אשתו, בינו בתוך המשפחה, בינו ובין החברים שלו, מישהו מכיר אותם. תעשה שלום עד כמה שמקום ידך מגעת, ואז השליך על השם יהביך, קדוש ברוך הוא, תעשה איתי ככה, יותר מזה, אתה לא יכול לעשות. הוא רואה את קדוש ברוך הוא שכל אחד ואחד מאיתנו משתדלים במצוא הזאת, אז גם הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בעזר השם, הרבה שלום בינינו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך לעמו בשלום, אמן ואמן. הרבה חנן אמנה קשה.